בוקר טוב ושלום רב, באולפן נדב ארבל. האם רוסיה מבשלת תרגיל לקראת תקיפה? הבוקר מדווחת סוכנות ידיעות רוסית כי כוחות אוקראינים פתחו באש מרגמות לעבר מחוזות בדלניים. ואילו באוקראינה מכחישים את הטענות ואומרים, על אף שספגנו ירי ארטילרי, לא השבנו. במערב משוכנעים כי פלישה רוסית עדיין על הפרק למרות הצהרות מוסקבה על נסיגה של כוחותיה. בכיר אמריקני אמר הלילה כי בניגוד לטענות הרוסים, היא תגברה את מספר חייליה על הגבול בעוד 7,000 חיילים, וחלק מכוחותיה אף הוצבו בעמדות תקיפה. מזכיר המדינה האמריקני אנטוני בלינקן הדגיש כי יש הבדל בין מה שרוסיה אומרת לבין מה שהיא עושה.
We continue to see not only these forces mass, we continue to see critical units moving toward the border, not away from the border. So what we need to see is exactly the opposite. We need to see these forces
לא ראינו שום נסיגת כוחות, להפך, אומר בלינקן. אנחנו ממשיכים לראות יחידות חיוניות מתקדמות לעבר הגבול ולא מתרחקות ממנו. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס מתייחס להפסדים אתמול של הקואליציה בהצבעות בכנסת ואומר בריאיון לאיתי גדסי ויאנקל פרידמן כי הם לא יודעים לעבוד.
זה נכון שעל הנייר יש להם רוב. נכון שאנחנו נוחלים הפסדים. מה פרוש הפסדים? אנחנו בעמדת מיעוט, אין אפס. אבל ככה לא מתנהלת קואליציה. בתקופה שאני זוכר כמה קואליציות, לא היה דבר שתקופה כל כך קצרה, כל כך הרבה הפסדים. אתה צריך להבין, מדובר כאן בקואליציה שאחד לא שמח על השני. תראו את התדרוכים הבוקר בעיתון שנייה של בנט לאחרונה נגד ליברמן.
ממשלת אוסטרליה הודיעה כי ארגון חמאס, כולל הזרוע הפוליטית שלו, יוגדר כארגון טרור, מדווח כתבנו שלמה ריזל.
ממשלת אוסטרליה הצטרפה לכמה מדינות במערב והחליטה להכריז על ארגון הטרור על כל אגפיו כארגון טרור. בישראל מברכים על ההחלטה ואומרים כי משמעותה היא שמעתה חמאס לא יוכל יותר לאסוף כספים באוסטרליה או לפתוח בה סניפים כאלו ואחרים, וכן מי שיביע בו תמיכה או יניף את דגל ארגון הטרור יענש, בדיוק כפי שמתאחש עם ארגון הטרור דאש.
תחלורת הקורונה, ירידה משמעותית במספר החולים קשה ומספרם עומד בבוקר על 838. כתבנו צבי טסלר מוסר כי ירידה נרשמת גם במספר המאומתים שעומד על 21,151. בשעה זו נפתח דיון בראשות ראש הממשלה בנט על מתווה היציאה מגל הקורונה והסרת ההגבלות. עדכונים ותחלים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. התחזית, מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות 99.9 של סנו. סדרת מוצרים המנקה, מחטא ומשמידה 99.9% מהחיידקים. רוצים בית נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סנו.
היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר עוד התחממות ובשבת קודש בשעות הבוקר יחל לרדת גשם בצפון הארץ שיתפשט גם למרכז.
תחזית מזג האוויר בחסות 99.9 של סנו. סדרת מוצרים המנקה, מחטא ומשמידה 99.9% מהחיידקים. רוצים בית נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סנו.
עד כאן חדשות כל חי.
שנה, כל חי תמיד איתי. מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי ויאנקל פרידמן.
שעה שנייה, מהדורת הבוקר סוף השבוע.
שבנו, בוקר טוב למאזינים שהצטרפו.
נודה למנהלת האקטואליה, אסתי פלד, לאורך והמפיק יעל ראובן, הטכנאי שידור מוטי קופר, ואנחנו מתחילים עם...
אם אתה רוצה להתחיל, לא חסר לנו על מה, דיברנו על שלל נושאים, ותמיד מה שקורה זה שעוד 17 נושאים אחרים, אנחנו לא מספיקים להגיע אליהם.
נפלו בחדר... כן,
כמו רציתי לדבר איתך על השר אלי אבידר, על הדברים המיוחדים שהוא עושה.
איזה דברים מיוחדים עושה אלי אבידר?
אבל לא, יש הרבה דברים מיוחדים הוא עושה.
כן.
יושב בבית, לא עושה כלום, ומקבל כסף. ומקבל כסף של שר עם לשכה, עם יועצים, עד עכשיו לא עשה כלום. תגיד לי, מה הוא עשה מאז שהוא נבחר?
החצוף הזה אומר שהחרדים לא עושים כלום.
הוא נסע לאיזה טיול, אבל על חשבון המדינה.
כן, אבל לא הבנתי, הם אומרים שהחרדים
כן, בדיוק, מתבטלים, לא עושים כלום.
וכל הנורווגים שלהם, מה הם עושים? מרימים את הידיים.
אם יש פרזיטים היום, זה הם.
לא יאומן, לא יאומן. טוב, אנחנו חייבים לעבור לאיזו פינה חדשה שאנחנו חונכים אותה היום, ינקלה. וקוראים לה קולות השבוע. הקולות שעשו את השבוע למעשה, וזה יוזמה מבורכת של האורך והמפיק שלנו, אייל ראובן.
בוא נשמע את הקולות.
בוא נשמע, ואני חושב... או, הנה זה בא, הנה, תן לנו.
מהדורת הבוקר, סוף השבוע. ועכשיו, הקולות שעשו את השבוע.
אנחנו לא צריכים לא את אופר קסי ולא את בן גביר ולא את טיבי שינהלו לנו את ירושלים. אנחנו נטפל בזה, זה התפקיד של ממשלת ישראל.
אנחנו דורשים שהמשטרה תפסיק להפקיר בביטחון של התושבים שהשם זה עומר בר לב, שר הכי כושל בתולדות מדינת ישראל, המפכ"ל קובי שבתאי וכמובן ממשלה שנתמכת על ידי התנועה האסלאמית.
אני אומר לכם, נפתלי בנט היה מעורב בכל מה שקורה שם, מפקד מחוז ירושלים, דורון טורג'מן, היה מעורב בכל מה שקרה שם, לפגוע באיתמר בן גביר כחבר הכנסת.
שאלה חדשה. זה עמלק של היום. כמו פרעה שאמר, כל בן הילוד היורות השכרו, זה מה שהם רוצים. רוצים חוק את הצרה כולה. הם נלחמים בכל פרט ופרט. מה עושים? היוקר השערים, זה שהפסיקו, רוצים למחוק את... לקחת את כל בני ישיבות הצבא, רוצים את הכל, מי שנלחם מעמלק.
הבן אדם פשוט יודע, כנראה שיש לו את הנישה, שהוא בטוח שבזה עוד קצת מחזיק את הקולות שלו, על ידי זה שהוא משסה את הציבור החרדי, אבל לא משנה מה, בסוף הוא נופל על החרדי.
פעולה שהיא ממש אנטישמית, ניסיון לברוח מהביקורת של כל דעת הקהל עליו, מה הקשר בין החרדים ליוקר המחיה? מי שהשם זה ליברמן.
ליברמן מכנס את הקבינט שלו על החרדים. כהנה מכנס את הקבינט שלו לגבי כל מורשת ישראל חסל אותה. הרפורמי מכנס את הוועדה שלו כדי להביא את מתווה הכותל.
למה 10 שנים לא היה הסכם עם עובדי מינהל ומשק של בתי חולים?
חצי מהזמן אתה היית גם בממשלה הזאת של 10 שנים.
אני לא הייתי שר האוצר ואני תמיד מתעסק במה שאני מתעסק. אני הייתי שר הביטחון.
אז חיסלת את עניין.
די. בלי ספק שכל הגזרות האלה, אתם, כל העצמאים וכל מה שאתם רואים פה, זה פשוט לממן את אותם מיליארדים שהוא החליט שהוא מחלק לכל מיני מגזרים. עם מי הוא לא רב? עם החקלאים, עם מורי הדרך, עם כל העולם הוא רב, ואחרי זה מה הוא אומר להם? תחליפו עבודה, תחליף אתה עבודה.
עד יוני 21 האנשים פה יכלו לנשום, כי היה לנו את המענקים מהאוצר ומהממשלה הקודמת, והבטיחו לנו ממשלת שינוי. אנחנו עצמאים, אנחנו העניים הבאים של מחר, לא של מחר, של היום. אין לנו כסף, אתה צריך להבין את זה.
שלילת המימון לצהרונים ומעונות יום ממי שאינם עובדים, קרי חרדים. ביטול הנחות ארנונה למשפחות שאינן עובדות, קרי חרדים. קיצוץ שעות לימוד לאברכים, זה מה שחשוב לך עכשיו. אדוני שר האוצר, אתה אנטישמי.
ואני קורא פה שוב לישראלים באוקראינה, שובו הביתה. אל תיקחו סיכון מיותר.
כבר מאתמול בפנייה של משרד החוץ על אלפי ישראלים שנרשמו ופנו על מנת לצאת לאוקראינה במהלך הימים הקרובים.
ברחובות בתי הספר, הילדים שלי הולכים לבתי הספר ולחיידר בקייב. הסופרמרקטים מלאים, אבל אין התנפלות המונית על מוצרים.
אני חושב ברגע זה שהסיכויים למלחמה הם די גבוהים. כמו הם לא היו כל כך גבוהים באירופה מאז מלחמת העולם השנייה.
ככל שידיג רגע מגעת, כל השמות שהתפרסמו ללא יוצא מן הכלל נבדקו לעומק על ידי משטרת ישראל, ולא היה ולא נברא.
פרשיית הריגול נגד אזרחי ישראל מחייבת ועדת חקירה ממלכתית, ומיד, שיהיה ברור, המשטרה מודה שהיא ביצעה פעולות ריגול אחר אזרחים באופן חסר תקדים בתולדות הדמוקרטיות.
הקולות שעשו את השבוע, ערכו והפיקו אייל ראובן ופסח בגד.
איזה יופי,
חתיכת קולות. אבל ראית מה זה?
תגיד לי, אין כזה.
וזה עוד אחרי שביקשנו ממנו לקצר בחצי, כדי שהמאזינים לא ישתגעו, אבל ראית?
אני שואל אותך, זה סיכם את השבוע או את החודש? לא, מה זה? כל הדברים האלה קרו השבוע?
וכל זה קרו רק השבוע, אתה מבין מה קורה פה במדינה? אבל ראית מה זה? לא דיברנו מילה על ידידנו, איתמר בן גביר, שנפצע השבוע בידי שוטרים.
אוקיי, המרואיין הקבוע, אתה מתכוון?
בידי כוחותינו.
אבל שמעת אותו עכשיו בתמצית.
נכון?
זהו, במקום לרעיין אותו עכשיו.
אז רציתי לאחל לו מפה רפואה שלמה, ואני מקווה שיעבור מהר את
ה... אני משתתף.
הוא קיבל מכה חזקה בראש, איבד את ההכרה.
לא, איבד.
כן, איבד את ההכרה לכמה דקות.
אוי ואבוי. טוב, אז אנחנו מאחלים לו רפואה שלמה.
כן, עם ישראל צריך את בן גביר חזק. זה אחד, ועוד נתון, עוד משהו קטנה ששמעתי פה בכותרות, שחכם שלום אומר על בנט שהוא עמלק של היום.
הממשלה הזאת היא עמלק של היום, כן. זה מה ש... כן, כן, אנחנו
בפורים. אם חכם שלום אומר, מי אנחנו בכלל שנסתור את דבריו ונגיד אחרת?
רואים למרחוק, ונכון, זה עמלק, ואנחנו בפורים, אתה יודע מה קרה בפורים? בחודש אדר.
אז אם ככה, אז יש לנו תקווה, צריך חייך
עכשיו. בדיוק, ולכן אנחנו... טוב, אנחנו חייבים לפנות לקובי פינקלר, בוקר טוב.
בוקר טוב, חמישי שמח.
אנחנו לא יכולים לסגור שבוע בלי לדבר עם קובי פינקלר.
לא, לא, לא רק זה, יש לנו חוב. שבוע שעבר, אתה זוכר מה קרה פה? קובי פינקלר היה בדרכו.
נכון, נכון, ומינינו אותך גם, עכשיו אני נזכר, היית שליחנו לשאלה מאוד מאוד חשובה.
אז לפני שאני אשאל אותך על סוריה, ואני אשאל אותך על הרמדאן ועל צהל, ספר לנו קודם כל מה קורה, מה היה?
קודם כל שמעתי את הפתיח הנפלא של כל השבוע, עבודת קודש, עבודה מעולה, לא צריך להקשיב לכל השבוע, מספיק להקשיב לעשר דקות הללו, שבע דקות הללו ששודרו כאן לפני כמה דקות בכל חי, וזה פשוט היה נפלא, מרכז וטוב, ותשמע, אני אחדש לכם חידוש, עכשיו אתן לכם חומר למחשבה, לא אגלה לכם יותר מזה, אבל מהסגיר של התקציר הזה, מי שדיבר שם האחרון, ניתן לרמז למישהו שלא הקשיב בצורה מסודרת, עד הסוף, הדובר האחרון שדיבר על הנושא של ההזנות הסתר, אתה יכול להבין שיש אנשים במדינה שיש להם אינטרסים שעיתון כלכליסט יפרסם את התחקיר הזה. ועכשיו אתה יכול לעשות אחד ועוד אחד ועוד אחד, ולהגיע למסקנה מי הוא המקור שיכול היה להדליף את הסיפור הזה.
אוקיי, אוקיי, אז אני רואה, אבל מה שלא יהיה, אנחנו רואים שאתה...
מה שלא יהיה, אני
רוצה... אתה קצת בורח מהביקור שלך שבוע שעבר אצל מתחילה, זה מה שאני שם לב.
אני אומר, בוא נחפש את המקור שהדליף לקובי פינקלר דברים.
כן, יכול להיות שהכל פה גלגל, ובגלל זה הוא לא רוצה לספר מה היה.
הוא רומז.
לא, יש דברים שאני רומז, כי הרבה שואלים אותי כל השבוע, מי יכול היה להביא את הדברים האלה? מאיפה אתה יודע את הדברים האלה? גם עליי, איך אתה יודע על מלאטים וסוריה ואיראן וכולי וכולי, אז בוא נלך לביקור.
נתקדם, כי יש לנו גם על הכנות צהל הרמדאן, אז בוא נתקדם.
הייתה פתיחה מאוד טובה, מאוד עניינית, מאוד מלמדת, תשמע, לא מסכים לכל הדברים, וחלקם של הדברים אתה גם נפעם שאתה שומע אותם, לכן דיברתי קודם כל על המקור הזה. בשאלה שיאנקי ביקש ממני לשאול, שאלתי אותה בראשית הדברים, ב-9:34 דקות, בלשכת שר הדתות, מתן קהלה, שאלתי אותו, למה אתה איש הכי סנור, ולמה הגעת למצב כזה ואחר, ואז הוא מחדש לי חידושים, ומראה לי דברים, שאתה יכול להסכים איתם, אתה יכול לא להסכים איתם.
דוגמה קטנה.
סליחה?
תן דוגמה קטנה.
דוגמה לכך שמתקיימות שיחות עם הרבנים הכי חשובים בציבור החרדי, ביחד איתו, בחדרי חדרים, בסודות, בלי שמות, לא אתן אותם כמובן, כיוון שאני גם כן הבטחתי גם לשמור, אבל תשמע, אתה...
מה שמדברים בסודי סודות מבחינתנו לא קיים. אם אתה לא יכול לשדר את זה ולספר את זה לציבור, ולא אני ולא איתה, אז מבחינתי זה לא קיים. זה שאחד אומר, אני אתן לך סתירה כי אני מתואם עם הרב שלך, תגיד לי מה אתה רציני, בוא נראה את הרב שלי אומר לי את זה.
אז אני לא יודע, תשמע.
זה בדיחה.
זה לא עובד ככה. אומרים את זה לנו מעבר לשידור, ואז אנחנו מספרים את זה. הבנת?
הבטחתי תשובה, ושאלתי, אני לא...
קיבלנו את התשובה שלך, בוא נעבור כתבנו הצבאי בכל זאת.
רגע, הייתה תקיפה הלילה בסוריה?
הייתה תקיפה הלילה בסוריה, לא יודע של מי, יכול להיות של השוודים, יכול להיות של הבריטים שמתארגנים עכשיו באוקראינה שם, אבל הפעם זה הייתה תקיפה של טיל
בטעות?
יכול להיות שזה, כן.
אבל הפעם זה הייתה תקיפה של טילי קרקע. מי שלא עשה את זה, פעל בצורה שונה מאשר בעבר, יכול להיות שלא רוצו לסכן את המטוסים שלהם, אבל מה שהייתה תקיפה זאת, מספר טילי קרקע, שבהחלט נורו לעבר בסיס ליד דמשק, בסיס איראני שמופעל על ידי סורים, וזה כל זה קשור, וכאן כן יש לי חידוש גדול, כי השבוע הייתה לי שיחה מדינית מאוד טובה, גם ביטחונית, לגבי הסיפור של, בשקט זה עבר כאן ליד הרדאר, לא יודע אם שמתם לב, זה לא היה בתקציר הזה, שהאמריקנים הפילו שני מלטים, מטוסים ללא טייס, מופעלים מרחוק, של האיראנים על אדמת איראן, ומספרים לי מערכת הביטחון, שוב, לא אגיד לכם שמות ולא אגיד לכם מעבר לכך, שהמלטים הללו היו בדרכם, ככל הנראה, להתפוצץ בישראל. והאמריקנים, כפי שדיברנו, לא אחת ולא שתיים, יש חלוקה מאוד ברורה בין מי שפועל בכל הגזרות, אז פחות או יותר את הגזרה של מזרח סוריה.
אין להם שם מערכות הגנה, אבל מינימליות, מה, טיל קרקע, קרקע, כמו שאתה קורא לו, שהוא לא מלמעלה, אין להם מערכות הגנה שם מינימליות, הרי גם רוסיה נמצאת שם.
נכון, רוסיה לא מפעילה את הציוד שלה כנגד גורמים אחרים שלא נמצאים ולא מסכנים את השטח שלהם. מתואמים אנחנו, או מי שלא עשה את זה, לחלוטין עם הרוסים בכל המרחב הזה. וישנם הצהרות של כל מיני גורמים כאלה ואחרים, אבל בסך הכל התיאום הוא טוב. וחצי שעה, רבע שעה, 20 דקות, תלוי את מי שואלים, ישנו תיאום מאוד משמעותי בין בסיס הבור של חיל האוויר בקריה לבין בסיס חממים ב... סוריה, ומודיעים להם על התקיפות ומבקשים מהם לפנות את הכוחות שלהם. ברור שיש מערכות הגנה, אבל הטילים כרגע לפחות, ונקווה שזה ימשיך ככה, כל כך משוכללים וכל כך מסוגלים להיות בעלי עמידות גם כנגד מערכות הגנה כאלה ואחרות. עובדה שיש שם גם נפגעים, עובדה שיש שם הרס של אותם דברים
לא חוששים מתגובה? לא חוששים מתגובה? או שאתה אומר אין ברירה.
הנה נתתי, לא, נתתי את הדוגמה ואולי הבלחתי אותה. שני מלטים איראנים שהיו בדרכם להתפוצץ בישראל. פוצצו שלשום על ידי האמריקנים על אדמת עיראק.
אז אתה אומר שזו הייתה פעולה מתבקשת ביותר ודחופה אפילו.
נכון, ולכן יש דברים שנמצאים מתחת לרדאר ואנחנו כמעט ולא שומעים עליהם, וכל הזמן וכל אימת שמדברים על כך שישנה פעילות נגד המטוסים ללא טייס, וזה כבר הרבה יותר מעבר לנושאים של מטוסים ללא טייס, זה כבר עברנו של דרגה הרבה יותר גבוהה. כן. זה גם מטוסים שמופעלים מרחוק, בשקט בשקט.
איראן באמת, איראן באמת, איך שאתה רואה את התמונה, איראן מנצלת את ההזדמנות פה בשביל, אתה יודע, דיברו רק עליה, ופתאום עכשיו בין רוסיה לבין אוקראינה וכל מה שקורה בעולם, יכולה לנצל את זה בשביל גם כן להתחמש עדיין, ובלי ששמים לב כל כך ולא מדברים עליה, כמו פה בארץ, מדברים על יוקר המחיה, אחרי זה מדברים על משהו אחר, מרדימים את הציבור בגדול.
אתה אומר תשומת הלב, לא על איראן.
כן.
נכון, אבל באופן כללי, ברגע שאתה רואה שגם השיחות בווינה ממשיכות להתקדם, והם האיראנים כל הזמן לא שוקטים לשמריהם ולא עוסקים בדברים שקשורים באוקראינה, הם מנסים כל הזמן, והם
נפלו. זה מה שאני אומר, בדיוק על זה, אז אולי זה החשש.
נכון, אתה צודק. בגלל, בשל העובדה שרוב עיני העולם נשואות עכשיו לאוקראינה רוסיה, הם בשקט בשקט ניסו שלשום לפגוע בישראל, וזה יכול להיות
ניסים, אז תראה איזה ניסים.
אם השם לא ישמור עכשיו שקט שומר ברוך השם.
אנחנו לא באמת בחסדי שמיים גדולים מאוד, אנחנו מתעוררים לבוקר שמדברים על, כמו שאמרת, יוקר המחיה ואומיקרון ודברים אחרים, אבל בשקט בשקט נעשים גם דברים גם מתחת.
קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, תודה רבה לך.
כרגיל היה לאון הגרב.
תודה, עוד לא סיפרתי לכם על הלבונה, אבל...
הנה, זה...
לא, חייבים לתת לקובי משהו יותר זמן.
לא, לא, לא.
צועקים לנו באוזניות, אני לא יכול.
אבל אני חייב גם, תשמע, הוא נותן... אחרי זה אנשים שואלים אותנו.
מה זה? מה זה הלבונה הזאת?
עד עכשיו זוכרים את גורן העתד כולם. תן לנו אחד, נותן.
בקצרה, בקצרה.
אז עוד שבוע אני לוקח אתכם לגורן העתד, מבטיח לכם בעזרת השם אם תבואו איתי. אז תן לנו, אז תן לך. אבל הלבונה במילה אחת, אחד מהסמים שמשה עושה במגזבח הכתובת, זה המור והלבונה, ובשלושה מקומות בארץ אפשר לראות היום, ממש בשעה הזאת, בתזיין באדר א' את הלבונה פורחת.
מה? איפה, מה זה בכלל? אני לא ידעתי שיש, שזה עדיין קיים וצומח ופורח.
חי, צומח, ועכשיו עוד לא פורח, אבל זה שיח מאוד נמוך, עם ריח משקר. אחד אפשר למצוא אותו בריש לקיש בציפורי, כן? זה המקום, ריש לקיש בציפורי.
אנחנו חייבים כבר מרגע לרגע יש לי עוד שאלות, בוא עוד לא היינו. אבל אין לנו זמן. אני מכיר ריש לקיש מהגמרה, זה כי אני מניח שזה על שמו.
נכון, אבל בגלל שריש לקיש חי שם, אז בציפורי היה כפר של רבי, כפרו של רבי יהודה הנשיא.
טוב, בוא נדבר עם המנכ״ל של הרדיו, יום טיול לכל עובדי הרדיו, בהדרכת קובי.
קובי פינקלר, תודה, בוקר טוב.
בוקר אור, שבוע טוב.
אלוף במילואים עוזי דיין, בוקר טוב לך.
בוקר טוב לכם, בוקר טוב איתי, בוקר טוב ינקלה,
שלום. סגן הרמטכ"ל וראש הממשלה לשעבר. יחד איתך נרצה להבין קצת יותר, דיברנו עם קובי על כל הסיפור הזה.
בדיוק, על אותו נושא, ואני שאלתי אותו שאלה שאולי דווקא אתה אולי כן תוכל לענות לנו עליה. בעקבות כל המצב ברוסיה, האם איראן לא מסוגלת לנצל פה את ההזדמנות, ולא רק להתחמש, אלא לתת איזה מכה שמעולם היא לא נתנה לנו?
חד משמעית כן. לא מכה של עולה ולא נתנה, גם מלאטים כתבה ממיראנים הם בעיקר לריגול ולא לתקיסה, אבל כן.
למה, זה לא יכול להוריד פצצה מלאט כזה?
אני חושב שבייחוד האמירויות שם באזור הזה, הם כן משתמשים בזה האיראנים גם להתקפה.
בוא נגיד שהדברים היותר מסוכנים זה אפשרות למשל לטילים בליסטיים או עוד יותר טילי שיוט, והם יכולים להפעיל האיראנים בעניין הזה את החוטים. אני לא רוצה להבין את עצמנו יותר מדי, רק אומר כך, חשוב מאוד במצב הנוכחי לשמור על חופש פעולה שלנו בכלל ובגזרה הצפונית בפרט, וחשוב מאוד לשים לב לא רק לדברים התקפיים וטרור, אלא לזה שלא עושים איזה עסקה שבסופו של דבר עושים הקלות לאיראן, או בפוזיציה שלהם בסוריה, או במסע ומתן על הסכם הגרעין, וכן, זה בדיוק דבר
כשמדברים שהפעם לראשונה תמיד. ישראל שלחה נציג לווינה? והדבר הזה כן יכול להשפיע על הדברים שאתה אומר, שצריך לשים לב להסכם שם?
אני מקווה, אבל צריך לזכור שאנחנו לא משתתפים בזה, צריך לזכור עוד דבר, כולם מדברים כאילו על ההסכם הישן, שהוא לא היה טוב, הוא באמת היה היום ונורא, אבל היום אנחנו נמצאים במצב שאי אפשר בכלל לחזור להסכם הקודם, בגלל שאיראן כבר נמצאת הרבה יותר קדימה, ואין שום טעם היום בשום הסכם, אלא אם כן הוא משיג את איראן אחורנית ולא מקפיא את המצב.
תחדד לנו ציבור המאזינים, כשאתה אומר שאיראן נמצאת במצב הרבה יותר קדימה, מה זה אומר במילים פשוטות בשבילנו?
פשוט שירה יותר חומר.
שכמה זמן יש לה עד, כמה זמן יש לה עד להגיע לפצצה מושלמת?
בוא נאמר כך, שאם לא עוצרים היום את איראן, אז ודאי שבתחום השנתיים הקרובות, ויכול להיות שהרבה וואו. יותר מהר, ואני משלים שזה לא רק מספיק שההסכם צריך להשיג את איראן אחורנית, אלא הוא צריך לכלול לידו נבוט של סנקציות, שיש סנקציות כאלה, שלא ייתנו לאיראן לרמות, כי הם מרמים כל הדרך אל הפצצה.
אז אני חייב לשאול אותך, עוזי דיין, מה הצעדים שמדינת ישראל יכולה או צריכה לנקוט, כרגע, היא לא חלק מתוכנית הגרעין, ולא בדיוק יושבת בבית הלבן.
במילים אחרות, האם שווה לתקוף לבד עוד פעם?
לא, לא לתקוף. מה היא צריכה לעשות, אתה יודע, על מנת להתגונן באמת?
היא צריכה לעשות שלושה דברים. אחד, אני הולך מהקל אל הכבד. אחד הפשוט ביותר, להסביר עוד ועוד, ששימו לב, אם איראן תהיה גרעינית, כל הבעיות יישארו אותו דבר, ותתווסף עוד מגה בעיה ששמה איראן גרעינית, ואני נותן דוגמה מהימים האלה, תארו לכם שאיראן יש לה יכולת גרעינית היום, והיא רומזת, אפרופו מה שקורה באוקראינה וכולי, אל תנסו אותנו בקיצור, או חוברת לרשות הפלסטינית עם איזשהו איום. דבר שני שצריך לעשות זה להשתדל ללחוץ בעיקר את מדינות המערב ובעיקר את ארצות הברית לסנקציות נשכניות. מה זה סנקציות נשכניות? אתם הרי רבים שאומרים בדיוק בעברית פשוטה, אחד זה אמברגו נפט, בגלל ש-60% מהייצוא האיראני זה נפט גולמי והם לא יודעים לזקק לעצמם נפט, ודבר שני זה חרם כלכלי אדוק בעיקר פיננסי ועל אנשים ספציפיים. ודבר שלישי, לא להסתפק באיומים, לא להסתפק בסנקציות וכולי,
אלא לעשות, אלא
להבהיר שאנחנו מסוגלים לעצור את איראן. זה לא דבר שאנחנו רוצים לעשות אותו, הוא יעשה רק בלית ברירה, אבל האקדח שלנו, אני אומר לכם, ידע אישי, הוא כן טעון, ולא להסביר שאנחנו לא יכולים לבד וכולי.
משימה קצת קשה
בשביל... היה פה סוגריים מאוד איזה, מידע אישי, האקדח טעון.
כן, אבל אני חושב שזה משימה קצת קשה, כשמדברים על יאיר לפיד ובנט.
אבל רגוע כשגנץ שר הביטחון, זה האמת.
אנחנו אומרים מה צריך לעשות, ודרך אגב...
אתה רגוע כשגנץ שר הביטחון שלנו?
תנו לי עוד דבר אחד לומר.
בכבוד.
והוא שאנחנו צריכים בכלל היום, אפרופו מה שקורה באירופה, לצאת ביוזמה ישראלית בזירה הצפונית. לא להסתפק בכך שאנחנו כבר תקופה ארוכה ככה מנסים לעצור את איראן מלהתפשט, מנסים לעצור מלהעביר נשק מדויק לחיזבאללה וכו', לעשות ביוזמה ישראלית בזירה הצפונית, אני מדבר על עזרה כלכלית ומדינית, לא צבאית, לדרוזים בדרום הגולן, בג'בל דרוז ובמורדות החרמון, והעזרה הזאת תאפשר לדרוזים בגולן הסורי, ביחד עם סונים, שהם גם כן מצב דחוק בסוריה, ליצור אזור שנקרא לו דרום סוריה, שהוא לא עוין אלא אוהד לישראל.
כן. טוב, לחזור כמעט לצדל, האזור הזה. עוזי דיין.
תודה רבה.
לא לצבא, לא להקים אותו. אנחנו לא נמצאים שם, אבל הדרוזים שנלחמים על חייהם,
לסייע להם.
אנחנו צריכים לעזור להם בצורה ברורה, וכסף במקרה הזה יעזור, כי את שאר הדברים יש להם.
אלוף במילואים עוזי דיין, תודה רבה לך. החכמנו.
כל טוב.
בוקר טוב. פרסומות מיד שווים.
מיד לשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן.
עונה בתמנון. כל קולקציית החורף עד 70 שקלים, כולל מעילים. תמנון.
גוטקר מובילה את מהפכת ההיגיינה האישית. מוצרי היגיינה בריאותיים המיוצרים בטכנולוגיית היונים השליליים, שהם נשאי חמצן וחומרי גלם מתקדמים ואיכותיים, לסיוע טבעי באיזון והקלה אישית. לנקודת המחירה הקרובה אלייך, התקשרי. כוכבית 8369.
גוטקר, כי זה הרבה יותר. גוטקר, כי זה
יש לך 100,000 שקלים פנויים או יותר? אתה יכול לשים אותם בבנק עם ריבית אפסית, לאמר על מוצרים מסוכנים, לשמור אותם מתחת לבלטות. או שאתה יכול לקבל עליהם תשואה שנתית ממוצעת של כ-11%. פנה עוד היום למיידירה, חברת השקעות הנדלן השיתופית הבטוחה בעולם, עם התמחות בפרויקטים מניבים ובפינוי בינוי, ללא כל סיכון, כשהנכס נרשם על שמך בטאבו. מיידירה, בהמלצת מומחי נדלן ודיינים בכירים. לגביית פגישה, חייגו עכשיו. כוכבית 8473. כוכבית 8473. מיידירה.
השוימר שבוס, הבאינים הבאס, לא כלרוץ וכמינחו על מחבס.
אורחים יקרים, מה תשתו?
תה, עם שניים סוכר.
אני קפה שחור.
תה.
קפה חזק כזה.
לא משנה מה האורחים שלכם בוחרים לשתות. בשבת, תשתו בנועם. חייגו עכשיו והזמינו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
כבר 23 שנה, כפית קטנה הופכת למצווה גדולה. מטרנה בשיתוף חסדי נעמי יוצאים במיזם החסד מטרנה מצווה, אוספים כפיות מטרנה או אריזות דייסה, שולחים לחסדי נעמי או מביאים לניידות המצווה. יחד נסייע לאלפי משפחות. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, כפוף תקנון.
דוקטור גפן, השתלות שיניים בלייזר, ללא כאבים, עם תעודת אחריות. 03-570-7575.
רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
הצטרפו עכשיו להגרלה של מסוגנים על דירת נופש בוטיק ותעשו טוב לגוף ולנופש. חייגו כוכבית 3820.
כשמדובר בבריאות הרגליים שלכם, אתם צריכים את הטוב ביותר. א' א' אורתופדיה, המומחים למדרסים, בהתאמה אישית, בטכנולוגיה CNC ותלת ממד. עד 3 שנות אחריות על המדרס הטוב בעולם. נוח לכל סוגי הנעליים, מאושר על ידי ה-FDA האמריקני. 20 שנות הצלחה ועשרות אלפי לקוחות מרוצים. עכשיו הגיע התור שלכם. חייגו כוכבית 2915, א' א' אורתופדיה.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן.
שבנו.
בעיה, יש לנו בעיה קשה, אנחנו לא מספיקים, לא עומדים בלוז, בקיצור.
זה לא, את המאזינים שלנו זה לא מעניין.
זה לא מעניין, נכון.
בוקר טוב לפרשנים, ישי כהן, כיכר השבת ואבי גרינצייג, שלום.
בוקר טוב.
שלום ובוקר טוב, אישה, אני חייב לפתוח איתך בשאלה שמסקרנת אותי מהבוקר.
מה קרה?
האם, איך יכול להיות ש... למרות שאריה דרעי עזב, בלי עין הרע, הקואליציה עובדת ועובדת ומצליחה להביך את האופוזיציה, ומצליחה להביך את הקואליציה פעם אחר פעם, ואריה דרעי כבר לא נמצא, זה לא כצעקתה.
טוב, אני א', צודק, שתיים, את המבחנים אנחנו נראה בחוקים היותר רגישים. החוק הגיוס כדוגמה, חוק הדיינות, כל החוקים האלו שהיו רגישים מאוד, אותם דרעי צריך, דרעי ואחרים, להפיל בקריאה טרומית, קריאה ראשונה. אגב, בסוף זאת כל החוקים עוברים בסוף. אני תמיד אומר את זה, חוק עולה או לא עולה, עובר או לא עובר, כל עוד שהקואליציה רוצה להעביר אותו, הוא יעבור. ואם הקואליציה לא רוצה להעביר אותו, גם אם הוא עבר כמו החוקים שעברו אתמול, הם יתקעו בכל מיני ועדות שונות, ושם הם יתקברו. לכן אני אומר זאת...
אז גם, אבל גם אז הניצחונות היו מורליים במיוחד.
לכן אני אומר, אתה צודק, אבל הניצחון המורלי הגדול יותר, אם אנחנו נראה את זה גם בחוקים רגישים, כמו שקרה בחוק הגיוס, ששם ראינו את הניצחון ותפס כותרות בכל התקשורת, כי היה פה חוק מאוד משמעותי, רגיש, במהות הקואליציה.
לא נעים, אבל שבועיים אחר כך הוא עבר. שבועיים אחר כך החוק הזה כן עבר. בדיוק מה שאמרת.
אני דרך אגב רואה...
לכן אמרתי את זה גם בשידורים הקודמים, הכל כאן מדובר בניצחונות מורליים בלבד.
זה לא רק מורלי, אבל בסדר, חכה, בוא נגיע לקריאה שנייה ושלישית, נראה מה יקרה.
אני איתי.
אבי, אני רואה שאתה בשקט, סימן שאתה מסכים עם אישי.
לא, קודם כל אני מסכים עקרונית עם אישי. להעביר חוק בקריאה טרומית, לא. להעביר חוק בקריאה טרומית באמת אין לזה הרבה משמעות, יש ועדות אחר כך וכולי, אלא אם כן זה נעשה בהסכמה, כמו במקרה של חוק האזרחות. אבל יש שתי משמעויות, כן. אחד, במקרה שמפילים חוקים של הקואליציה, או מונים מהקואליציה לחוקק. כי בסוף, גם אם הקואליציה תצליח בסוף להעביר חוק, זה מעט לה את הקצב, זה מייצר תסכול פנימי אצל ח"כים שרצו לרשום חוקים על שמם. אנחנו זוכרים את הדוגמה הקיצונית של שרן השכל עם חוק הקנאביס המפורסם שהפילו לה. אבל יש הרבה מאוד חוקים שהקואליציה שנפלו או נדחו לאורך החודשים האחרונים, וזה יוצר הרבה תסכול פנימי.
זה לא מצביע כל החוקים האלה, וזה קורה פעם אחרי פעם, וזה אף פעם לא היה ככה בממשלות. זה לא מצביע על תחילת הסוף? זה לא מצביע על תחילת הסוף, תגיד לי?
שום ממשלה בתולדות ישראל לא נפלה כל כך הרבה פעמים, ולמיטב זיכרוני, ואני לא, אתה יודע, לא השף של כל מידע שהיה, ועד כמה שאני יודע, מעולם ממשלה לא נפלה בשמונת החודשים הראשונים לקיומה, בטח לא בקצב כזה.
אז אישה, אתה לא חושב שזה באמת תחילת הסוף? כי אני בינתיים, אני היחיד פה שטוען שעד סוף השנה הזאת הממשלה גם נופלת. אתם לא חושבים?
לא, אני לא חושב שהממשלה תיפול כל כך מהר. אגב, אני מזכיר לך שרוב האנשים ש... רוב הפוליטיקאים באופוזיציה בתחילה העריכו שתוך חודשיים, שלושה ממשלה...
אמת, נכון. אמת, יאמר לזכותו של אישי שהוא אמר שזה הולך להיות קדנציה ארוכה, נראה לי גם אישי וגם אבי.
הם טועים לא בפעם הראשונה, בוא.
אתה יודע, כמוני וכמוך, כולם יודעים שכל האמירות האלה שהיו בהתחלה של חודשיים והעסק נופל, זה היה בשביל המורל, כן? כולם העריכו בשיחות אישיות, אני שמעתי יותר מאחד שהעריכו שזה יחזיק בערך בין שמונה חודשים לשנה, שנה וחצי. היה אפילו פסימים שדיברו על שנתיים וחצי ויותר. האימור הקלאסי היה... רגע, האימור הקלאסי, בוא נסכים, רגע, תסכים איתי רק דבר אחד. האימור הקלאסי היה שלפני העברת על השרביט ללפיד, אז אם תיבצע דרך
ללפיד... נכון, זה הסיפור.
וזה עדיין האימור קיים, לא?
זו השאלה. אם הם הצליחו בסופו של דבר לעבור את החילופי משמרות בין בנט ללפיד, זאת אומרת בעוד שנה ושלושה חודשים, בנט מצליח, לפיד מצליח להיכנס ללשכת ראש הממשלה, אנחנו נראה את הממשלה הזאת מחזיקה גם עוד שנה וחצי לאחר מכן. זאת אומרת, הממשלה יכולה לסיים את ימיה. עכשיו כאן אני מוסיף עוד פעם נוסף.
אתה לא באמת חושב את זה, נו.
אני באמת...
אתה לא חושב שהממשלה תמלא את ימיה, אני לא מאמין לך.
אני אגיד לך ככה.
רגע, תנו לי לסיים רק משפט ברשותכם. האם אני מעריך שהממשלה תסיים את ימיה? התשובה היא... ספק גדול גדול, האם יש לה סיכוי יותר מממשלת נתניהו לסיים את ימי הממשלות נתניהו הקודמות? התשובה היא כן.
יותר מממשלות נתניהו? אתה לא חושב שאתה מגזים?
אני רוצה לסיים משפט.
אני גם אסביר למה.
רגע, אבי, אישה יסיים משפט ואתה, אבי, גם ככה הזמן קצר, אישה יסיים משפט ואתה תמשיך.
אני אסיים משפט כי המאזינים אחרי זה לא יבינו מה אני רוצה.
נכון.
כשאני מסתכל על הסקרים, רק השבוע הסקר של שלמה פילבר, שבהגישה שלי הוא אחד הסוקרים היותר אמינים במדינת ישראל היום, והוא בסקר שלו מראה איך נפתלי בנט על גבול אחוז החסימה עם ארבעה מנדטים, איך רע"מ נמצאת במצב בעייתי, איך רוב מפלגות השמאל נמצאות במצב בעייתי, רוב מפלגות הקואליציה. הסקר הזה מראה גם, אם הולכים לבחירות, עד כמה גוש הימין כגוש מתחזק, לא רק הליכוד, וכבר הוא מתחיל להתקרב באמת לאפשרות של הרכבת קואליציה. ואז עזוב את האם הקואליציה מתפקדת או לא,
כל חברי הקואליציה שאחרי שנים כל אחד מהם קיבל תפקיד בכיר, ממרץ דרך
סיעת העבודה. אז אתה אומר זה הדבק.
ועד בנט וסער ושקד ולפיד, ואז הם רואים מה שאני מחפש בחוץ. נגיד שהלכנו לבחירות.
אוקיי, אז אתה אומר במילים אחרות, הפחד, ההישרדות הפוליטית שלהם היא היחידה שמנווטת פה, זה מה שאתה אומר.
אם כי רגע, רגע, וחצי משפט לסיום, חצי משפט לא יותר, אם נתניהו, בסיכוי סביר שזה יקרה בשנה הקרובה, הולך לעסקת טיעון, אז זה טורף את הקלפים והמשחק נפתח מחדש.
אבי. אז אני אגיד ככה, קודם כל זה לדעתי דווקא סקר מקדם את פירוק הממשלה, כי ברגע שישבר רף ה-61 ואנחנו קרובים מאוד לשם בסקרים, החבר'ה יתחילו לחפש, החבר'ה שיושבים בממשלה וקשורים לימים לצורך העניין, יתחילו לחפש כיסאות מילות. אני מדבר כמובן על שקד ועל אורבך ועל סילמן ואלקין וכולי, זה דבר ראשון. דבר שני, יש, הממשלה מבוססת כל הזמן על חיסולים אישיים בפנים. שימו לב לאיבט שעובר בשבוע האחרון חיסול ממוקד בתמיכה של הקולגות שלו. שימו לב לקצתות בין מרץ לילד שקד. כל הקונסטרוקציה הזאת יכולה לקרוב עוד יום, עוד שבוע, עוד חודש, בסוף דינה להתפרק, להשלים קדנציה מלאה, בעיניי אין לזה שום סיכוי, אני לא חושב שיש בכלל צ'אנס. אם אנחנו משווים את זה לממשלת נתניהו, לא ממשלת האחדות האחרונה, אלא לממשלת 2015 ששרדה כמעט את כל הקדנציה, עד ממש החודשים האחרונים שהיא ותפיל אותה, אין שום סיכוי שהיא תגיע לטווח חיים כזה, לדעתי.
חברים, אבי גרין צייג ואישי כהן, נעמת לנו מאוד, תודה, כמדי שבוע, תודה רבה לכם.
אנחנו צריכים להתקשר אליהם פעם הבאה, 5 דקות לפני, כי הם שתיהם באמת מעניינים.
אנחנו נעשה את זה, אבל פשוט עכשיו אני הייתי שקוע פה במכתב מיוחד, תודה לכם.
תודה להתראות.
מכתב של השופטת אסתר חיות, נשיאת בית המשפט העליון, אבל זה אחרי התחזית, ואנחנו אומרים בוקר טוב לחזאי אורי בץ.
בוקר טוב ומבורך.
בוקר טוב,
אורי. תן לנו תחזית, מה קורה השבוע? מה בשבת הקרובה? מה קורה אחר?
בוא נתחיל עם שבת, למה נתחיל לרוץ?
יאללה. בדיוק, בוא נתחיל עם שבת, אם אנחנו יכולים ללכת, אם אנחנו יכולים ללכת לבית הכנסת בלי מעילים כבר, ובלי, ובנחת.
אז ביום שישי, לפני שבת עוד, מזג אוויר יהיה נוח. אבל, וכאן האבל הגדול, כי
תפתיע אותנו.
בדיוק ההפתעה. ביום שבת גשם מלווה בסופות רעמים בגדות, במשאבי רוח אחרים ובברד. וזה מדן ועד אילת.
באתי לשאול באיזה אזורים. אתה אומר מדן ועד אילת.
אני לפי הבוקר הזה כבר חשבתי שאפשר, אתה יודע.
רגע, מה קורה?
בדיוק, איך אומרים? חשבתם, אבל צריכים לשמוע מה התחזית.
אבל יש לי מניין קורונה, מה אנחנו עושים? אנחנו מתפללים תחת כיפת השמיים, אז מה אתה אומר? צריך למצוא מחסה?
חשוב לתפוס מחסה, כן. חשוב להתפלל, חשוב מאוד.
זה אתה אומר על שבת, והמשך השבוע מה צפוי לנו בגדול?
לא, בגדול זה יהיה כמעט ללא גשם, בוא נאמר ככה בהמשך השבוע, בלי לפרט ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי.
הבנתי.
אבל בסך הכל זה גם הם טמפרטורות שיעלו וירדו, אבל בסך הכל כמעט ללא גשם.
ושאלה קטנה לפני סיום, הערכה שלך, הערכה מקצועית, החורף מאחורינו בגדול?
לא, בפירוש לא.
מה, עוד ממש שלג בחרמון וכו'?
יש לנו שלג בחרון וכו, בעיקר וכו, כן.
כן, כן, לא נפרט עד איפה הוא יגיע, מאיזה גובה.
ברור, אם אתם רוצים כאן, אם נגיד לכם שכן ירד, אז תגידו לי גם באיזה שעה זה יתחיל, ואחר כך נגיד באיזה שעה.
תשמע, אנחנו פותחים איתך פה פינה קבועה, אנחנו תוכנית של סוף שבוע.
אנחנו מכירים את
הפרק. אורי בץ, כולם מכירים אותך, חזאי, אורי בץ, כולם מכירים אותך ואוהבים אותך, ואנחנו פה פשוט כל שבוע סוגרים את השבוע עם התוכנית שלנו, ורוצים כל שבוע שתחדש לנו מה הולך להיות.
אבל שיביא לנו את המזג אוויר הטוב.
בדיוק, ותביא לנו רק את הדברים הכיפים שבמזג אוויר.
100%.
אורי בס, תודה רבה לך.
שבת שלום.
רגע לפני שבת שלום. רגע לפני שנעבור לאור החיים הקדוש,
מכתב
חריג של אסתר חיות, נשיאת בית המשפט העליון, בתגובה לדודי אמסלם שאתמול, ולא רק אתמול, כמה פעמים, תקף מאוד את בית המשפט העליון, והיא כותבת, שמעתי בצער את דברי הבלע ששמעת מעל דוכן הכנסת, רציתי לומר לך שבמעברה שבה נולדתי, בשיקון הצפוף שבו גדלתי, היו הרבה אמסלומים, אמסלמים, מחלופים, ביטנים, אורקבים, כילדים שיחקנו בשכונה ביחד, וכו' וכו'. אין דבר רחוק יותר מן האמת, מלומר עליי שאני לא סובלת את טעם סלמים, הוא אמר שהיא גזענית.
מה הבאת אותה? תגיד לי, בוא יש לנו את האורח חיים. זה לא, אבל זה צריך לדבר עליו, וחוץ מזה אני בדעה של אמסלם, לא בדעה של...
אתה יודע מה? אתה צודק. האורח חיים הקדוש הרבה יותר מעניין.
הרבה יותר מעניין.
עוד רגע יהיה איתנו, אז אני אמשיך את המכתב. אני בהחלט נהנית לשתות לפעמים כוסית של ערק טוב, כותבת אסתר חיות, אבל אין לזה שום קשר לפסקי הדין שאני כותבת. אלה נכתבים בדעה צלולה.
בוקר טוב, הרב אדלר.
בוקר טוב, הרב צבי אריה אדלר.
בוקר טוב לכם ולכל
המאזינים. הרב חיים הקדוש לפנינו.
צעירים בבית הרילית, שלום ובוקר טוב.
בוקר טוב, שוב, אנחנו, בעזרת השם, הפרשה שלנו נקרא את אחד הפסוקים שמרטיטים את הלב של כל יהודי ומרגשים אותו. ישמרו בני ישראל את השבת, וכולנו באמת מאוחדים סביב העניין הזה של השבת ושמירת השבת, אבל האורח חיים הקדוש מוצא כדרכו עוד עומק, עוד נופך לתת לנו בדבריהם המתוקים, בדברי התורה, וככה הוא אומר. אנחנו מוצאים את הפועל הזה שבשמרו בעוד מקום, כתוב ויקנו באחיו, ואביו שמר את הדבר. מה זה אביו שמר את הדבר? איזה מין שמירה הייתה פה? אז כמו שמפרשים שם חז"ל, שהם ממתין ומצפה לראות מתי יקיימו הדברים. ובעוד כמה מקומות בלשון חז"ל אנחנו מוצאים שהפועל של לשמור זה עניין של לצפות. לשמור ולחכות מתי באמת יקרה כבר הדבר הזה. ולכן הוא מפרש, הוא אומר ככה, שהתורה כאן רוצה להגיד לנו לצוות שלא יהיה השבת כדבר תורה. יש דברים שאנחנו עושים כי צריך לעשות אותם, אז אנחנו עושים אותם ואפילו אולי נעשה אותם אפילו בהידור גדול, אבל זה לא מגיע באמת עם שמחה, עם חשק, עם רצון, אלא עושים כשמגיע הזמן וצריך לעשות, אז עושים. אבל לקראת השבת אנחנו מצווים שהכניסה תהיה אחרת לגמרי. זה יהיה באופן של משמרו בני ישראל את השבת לשבת ולצפות, לייחל, מתי כבר מגיעה השבת, שלא תהיה כדבר תורך. ותמיד יהיה ממתין ומצפה מתי יבוא. ולאדם צריך לחיות עם הציפייה הזאת, מתי באמת הולכת כבר לבוא השבת הקדושה, מתי כבר היא תתפוס את נפיה עלינו, והיא תיכנס, ואנחנו כולנו ככה נתכסה באווירה הנפלאה הזאת של שבת. וזה שינוי של גישה בראש, כי אנחנו הרבה מאיתנו יודעים את ההלכות, ויודעים מה מותר ומה אסור, מה צריך ומה חייבים, מה לכתחילה, מה בדיעבד, אבל איפשהו לפעמים זה יכול להפוך לאיזשהו משהו מאוד מאוד טכני. וכאן אומר לנו החיים הקדוש, אנחנו מצווים בתורה הקדושה, פשוט לחכות לרגעים האלה. לחכות למשק כנפי השבת, לחכות לניחוחות האלו, לדבר הנפלא הזה שכל כך הרבה נותן לנו ומחזיק אותנו באמת כעם, ולכן אנחנו צריכים להמתין ולצפות באמת מתי קבוע השבת. ובאמת זה לא שונה רמב״ם כבר, הרמב״ם כבר כותב בסוף ללחוץ שבת, ככה הוא מתאר את החנות לשבת וכותב, שמצווה על אדם ללחוץ פניו וידיו ורגליו וחמין בערב שבת, לפני כבוד השבת, ויושב בכובד ראש, מייחל להקבלת פני שבת, כמו שהוא יושא לקראת המלך. אז אנחנו מצווים באמת לשבת ולחכות. חלק מהמצוות של שבת הן לא מתחילות כשנכנסת השבת, אלא לפני כן, שב, תמתין ותצפה לשבת שתגיע. באמת בעניין הזה עם ישראל מתחזק מאוד, אבל עדיין יש לנו לאיפה לשאוף, כמו הסבים שלנו שהיו יוצאים מהבית כבר שעה או שעתיים לפני, ואומרים שיר השירים, ומתכוננים בכל מיני חנות כאלה, ישבו כבר מוכנים עם הצהריים, פשוט ישבו והמתינו לשבת. באמת זה מביא אותנו לעוד פירוש נקלר בזמירות, אנחנו אומרים, מדברים בזמירות, אנחנו שרים על המאחרים לצאת מן השבת וממהרים לבוא. ושמעתי פעם השם אחד הצדיקים שהסביר כך, כאשר יהודי מאחר לצאת מן השבת, לכאורה זה דבר נפלא מאוד. הוא רוצה להישאר עוד מקדושת שבת, קשה לו להתפרד מקדושת השבת, וזה באמת דבר נפלא. אבל אומר אותו צדיק, בואו נסתכל איך הוא קיבל את השבת. יכול להיות שהוא פשוט מה שקוראים בלשון העם שלפר. קשה לו לצאת, עכשיו הוא כבר בתוך שבת, לבוא, לקום, להתפלל מעריב, ללכת לעשות הבדלה, אז הוא סוחב את זה עוד קצת. אז בואו נראה איך הוא היה בערב שבת. אם בערב שבת גם הוא קיבל את השבת ככה בשנייה האחרונה, אז גם איזה טיפוס כזה, ושמירת השבת המאוחרת שלו, כמה שזה דבר נפלא, אבל היא קצת פחות חשובה. אבל אם הוא מאותם האנשים שממהרים לבוא, אנחנו רואים שבן אדם זריז, יש הרבה הרבה ערך, הרבה יותר גדול לשמירת השבת והאיחור לצאת ממנה. השם הזו שכולנו נזכה בעזרת השם באמת לקבל את התחושה הנפלאה הזאת, באמת להיות מפנים ומצפים לשבת מבעוד מועד.
אמן ואמן, תודה רבה.
הרב צבי אריה אדלר, רם המדרשה החצית,
שיהיה לך שבת שלום ומבורך.
תודה רבה.
תודה רבה לכם ולכל המאזינים, שבת שלום.
שבת שלום ומבורך. ינקלה, עוד תוכנית תגיע לסיומה.
היה כיף.
נעמת לי מאוד.
היה נחמד, אבל תקשיב, לא הספקנו לדבר, תמיד זה קורה, מה קורה פה? חצי מהדברים לא הספקנו לדבר.
זה גם כתוב בליינאפ להגיד שלא הספקנו?
לא, אבל אתה רואה שלא הספקנו.
מי ניצח בקליעות?
אני לא אספר מה היה פה בפרסומות.
טוב, בוא נודה, לאייל ראובן, עורך ומפיק אותנו, למוטי קופפר, טכנאי השידור, לאסתי פלד, מנהלת האקטואליה שמגיע לה מזל טוב דרך אגב, הרסה את הבן.
מזל טוב, מזל טוב. מזל טוב בשם התוכנית. שיהיה בעזרת השם בניין הדעד. ותודה רבה לך איתי גדסי.
תודה לך אנקל פרידמן ולכם המאזינים, שבת שלום ומבורך.
שבת שלום ומבורך, נתראה ביום ראשון בשעה 5.
כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי. חוסכים עד 1,500 שקלים בשנה בפנסיה, באמצעות גפן בסד, 077-444-7777.
סוף עונה בתמנון, כל קולקציית החורף עד 70 שקלים, כולל מילים, תמנון.
השתתפו איתנו ברכישת ערכת השבת של ארגון ושמרו, ועוד משפחה מתקרבת תזכה לשמור את השבת הקרובה בזכותכם. חייגו כעת 0547-580-0058.
אם אני צריך התייעצות קטנה עם הרופא שלי?
ואם אני צריך תרופות או לעשות בדיקות דם?
ואם, ואם, ואם. אם אתה לקוח של כללית, יש לך הכל עד הבית. בלעדי בכללית. ביקור טלפוני או באונליין 24 שעות ביממה. עם הרופאים האישיים שלכם. בית מרקחת אונליין עם משלוח תרופות עד הבית. בדיקות מעבדה בבית ועוד מגוון שירותים מחכים לכם באתר או בכוכבית 2700. כללית. צעד לפני. בשביל הבריאות שלכם.
אין מי שיגיד קדיש!
נפשי, נפשי.
חסד עם נפטרים. רוצים לעשות טוב לנשמת יקיריכם? להכיר לו טובה אמיתית ונצחית? אז תקשיבו לזה. עשרות אברכים ובחורים ילמדו את כל השס הבבלי לעילוי נשמת יקיריכם ויערכו סיום שס ומשניות ביום פטירתו במיוחד עבורו.
ארגון תחליף, נפעלה תורה וחסד.
כוכבית 60-31.
ארגון תחליף.
רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
נועם אחד? יש רק אחד. חייגו, כוכבית 20-26, כוכבית 20-26. היזהרו מחיקויים זולים.
נפלא לדעת עם דנונה.
והפעם נדבר על בקבוקון קטן שכולו פלא. אקטימל. יש בו סידן, חלבון, חיידקים פרוביוטיים וכמובן את החיידק אל כזאי שנחקר ונמצא כמסייע לחיזוק ההגנה הטבעית. כל בקבוק אקטימל מכיל כ-10 מיליארד חיידקים ידידותיים והוא מתאים לכולם, גם למבוגרים וגם לילדים. לא יזיק לכם איזה חיזוק יומיומי? דנונה, פלא היוגורט.